ערב טוב. פותחים בספר שמות. ספר הגלות והגאולה. הכניסה למצרים, השהייה במצרים, היציאה ממנה. אני רוצה לתור בפרשה הזאת אחרי תחילת דרכו של משה בסנה עם המטה. עיקר העיסוק יהיה במטה. והפסוקים המרכזיים שנרצה להתמודד איתם נמצאים לפנינו במקור 3, ברשותכם נתחיל בהם. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. תודה רבה, זה טיפה חזק. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. על שם הסנה הזה, אגב, יקרא ההר הזה בהמשך הר סיני. כך אומר רבי אלעזר המודעי, לא צריך אותו, זה כל כך פשוט. רבי אלעזר המודעי במקור 4 מצד ימין, רבי אלעזר המודעי אומר, מיום שנבראו שמיים וארץ נקרא שם ההר חורב. ומשה היה רואה את צאן יתרו, איך כתוב, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. זאת אומרת, זה שמו. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על משה מתוך הסנה, על שם הסנה נקרא סיני. זה מחייב הבנה גדולה. סנה פירושו במקרא יובש. סנה, משהו יבש מאוד. כאן אומר אבן עזרא, מתואר קוץ יבש. השם נגלה מתוך הסנה, ועל שם הסנה נקרא ההר הזה הר סיני. אני עוד אחזור לסנה, אנחנו בעיקר נעסוק במטה, אבל תרשו לי להעיר עוד הערה אחת. על שם כל ההתגלות המופלאה הזאת שרואה משה, כל ההר הזה ייקרא הר סיני. אבל השאלה מתי יזכיר משה רבינו את מחזה הסנה? הוא לא מזכיר אותו אף פעם. מזכירים המון אירועים שקרו בהיסטוריה. לא מזכירים את מחזה הסנה מלבד במקום אחד, והוא מדהים. ועוד הרבה מאוד שנים, כשמשה רבינו יברך את כל שבטי ישראל ביום מותו, בפרשת וזאת הברכה, הוא יברך את שבט יוסף, מקור 5. וכשהוא יברך את שבט יוסף, הוא יאמר להם, מול יוסף אמר, מבורך את השם ארצו, ממגד שמיים יטל ומתהום רובצת תחת. וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים. זוכרים את ברכת יעקב, זה הברכה של וזאת הברכה. ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם. עד כאן הכל תיאורים אקלימיים, תיאורי טבע. וממגד ארץ ומלואה, מגד זה מכל הטוב שיש, ורצון שוכני סנה. תבוא תה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. אלה כבר ביטויים שלקח משה רבינו מיעקב. קודקוד נזיר אחד. רצון שוכני סנה. מרתק. הרצון של האל השוכן בסנה. איזה מין תואר זה? ולמה בתואר הזה משתמש משה רבינו פעם אחת, ראשונה, אחרונה ויחידה? שהוא מברך את יוסף, את שבט יוסף, ובזאת הברכה. רצון שוכניס, מה הוא רוצה? רצון השם. רצון, מה הוא אומר? מה פתאום הוא נזכר פתאום בסנה? למה הוא לא נזכר אף פעם עד אז? תרשו לי את כל זה להשאיר באמת ככה בסוגריים, נגיע לזה בסוף. אני חוזר ואומר, סוגייתנו תהיה היום במתה, אבל אנחנו נראה את הסנה יחד איתו, נגיע לזה אחר כך. אני חוזר לפסוקים ברשותכם. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. מהי תגובת משה לתופעה הזאת של סנה בוער שלא נגמר? ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? תגובה מאוד טבעית, נכון? איך היינו קוראים לה היום בעברית? אפילו סקרנות, מקובל. אסור אנה ואראה. אם כי תראו את המשך המילים, את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אגב, זה לא נכון. הסנה בוער, הוא רק לא הוקל. הוא אומר, מדוע לא יבער? טוב, נשאיר. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. פעם דיברנו על משה, משה בלי הקו באמצע. משה שהלמטה והלמעלה שלו הם אותו דבר, בניגוד לאברהם, אברהם עם קו, יעקב, יעקב. ויאמר הנני, מתחילים את שליחותו של משה, הנה הנני. פגשנו את משה בפרק הקודם, בפעילות החברתית, ויגדל משה וייצא אל אחיו. וזה לא נחזור. עכשיו בפגישה עם הקדוש ברוך הוא הראשונה. ויאמר הנני. ויאמר, פסוק ה', מה המילה הראשונה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה? אל תקרב הלום. אתם שמתם לב? המילה הראשונה היא בלם. זאת אומרת, מה משה רוצה לעשות? כן להתקרב. נכון? אם הפסוק אומר אל תקרב, סימן שמה התגובה של משה? להתקרב. אל תקרב הלום. של מעליך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אז היו כאן בינתיים שני שלבים. בשלב הראשון הוא שר לראות את המראה הגדול. ואז הקדוש ברוך הוא קורא לו, משה אומר הנני, ועדיין צריך הקדוש ברוך הוא להגיד לו, עצור, תפסיק להתקרב. כלומר, הוא המשיך להתקרב גם אחרי שהוא שמע משם את כל השם. והוא עונה הנני. עכשיו נראה את ההמשך. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה הוא עושה? תגובה. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. זה מחזה מדהים. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. זו פעם ראשונה. אגב, דבר מאוד דומה יקרה לעם ישראל בהר סיני. הקדוש ברוך הוא ידבר אליהם. מה הם יעשו? הם יברחו אחורה. משה בורח אחורה? שום דבר. הוא מסתיר פניו. למה? כי ירא. כתוב בפירוש. נכון? הוא ירא. אני מבין ירא, מפחד, יראה. נכון? מה קורה לעם כשהעם ירא בהר סיני? הרגע אמרנו, נרתע לאחוריו. מה קורה למשה כשהוא ירא? הוא עומד במקום. הוא רק מסתיר את פניו. כשאדם עומד במקום, סימן שהוא לא מפחד. נכון? הוא מסתיר את פניו, יש כאן כנראה איזה מימד אדיר של יראת הרוממות. לא שייך לעכל, לא יכול לראות, לא יודע מה, אבל הוא מסתיר את פניו והוא עומד. אני ברשותכם מדלג על הפסוקים הקרובים, נחזור אליהם עוד מעט כדי להבין. שם אומר לו הקדוש ברוך הוא את הכל, ואני אומר, אולי כן נראה במהירות כדי לראות את הרצף, רק לחזור. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לשלוח אותך, נכון? ואתה צריך להוציא את עם ישראל ממצרים. שמעתי את נעקת עם, אני רוצה שתלך להוציא אותו ממצרים. אמת? עונה לו משה פסוק י' א', לפי הסדר. ויאמר משה לאלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את ישראל ממצרים? מה התגובה הראשונה? אני, איך אני? מי אנוכי? ענווה. גם כלפי העם וגם כלפי, להבדיל, פרעה. מי אנוכי כי ילך אל פרעה? מה אני חשוב לדבר אל המלך הזה? ויאמר, מה התשובה למי אנוכי? אתה באמת סך הכל בשר ודם. אבל מה? ויאמר, כי יהיה עמך. וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אתה זוכר פה את הסנה? כאן יהיה בעזרת השם המקום. כאן יהיה ההר. רש"י אגב רואה פה תשובות לשתי השאלות. מי אנוכי כי ילך אל פרעה, אני יהיה עמך. אתה שואל, מה יהיה עם בני ישראל? אתה לא רק צריך להוציא אותם ממצרים, אתה גם הולך להביא אותם הנה, נקבל את התורה. הלאה. אומר משה לאלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי עליהם אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם, ושם אריכות פסוקים, לך ואספת את זקני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדורות. יפה מאוד. אז מה היו שתי השאלות של משה? או נלך לאט לאט. סנה, תגובה ראשונה, התקרבות, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לו עד כאן, הוא נעצר, לא נסוג, כי ירא. הקדוש ברוך הוא מבקש את השליחות, תגובת משה א', מי אנוכי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אהיה איתך. שאלה ב', כשאני אבוא אליהם הם ישאלו אותי מה שמו, נכון? לכאורה גמרנו את השאלות, ולשתי השאלות היו תשובות. מי אנוכי? אני איתך. ומה שמו? אני אומר לך, תגיד להם, זה שמו. עכשיו בא משה רבנו ושואל שאלה שלישית. עכשיו אנחנו מתחילים. ויען משה ויומר, המשך המקור, פרק ד', פסוק א', ויען משה, אגב ויען במקרא תמיד זה התחלת התחממות, ככה מתחילים להתווכח קצת. ויען משה ויענו כל העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר לא כמו שאתה אומר אלא כמו ש ויען משה ויום והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי יאמרו לא נראה אליך השם. מה שואל עכשיו משה שלא נשאל מקודם? דבר חדש לגמרי. עכשיו לגביהם. כלומר היו שתי שאלות בהתחלה. שאלה א', מי אני? שאלה ב', אוקיי אני הולך, אבל אם שאלו אותי מה שמו, מה אני אומר להם? עכשיו שאלה חדשה. אני הולך, אני יודע מה להגיד, אבל אני אלך ואגיד, והם לא יאמינו לי. למה? כי יאמרו, לא נראה אליך השם. ועכשיו מתחילים. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מטה. זה מטה האלוקים הגדול. זה מטה האלוקים שחז"ל אומרים שחקוק בו שם המפורש. זה מטה האלוקים, זמננו קצר, אבל במקור שתיים לא ניכנס עכשיו, יונתן בן עוזיאל מתאר את סיכום דברי חז"ל, שם המפורש, כתובים בו 10 המכות, כתובים בו 12 השבטים, 3 האבות, 6 האימהות עם בלהה וזלפה. זה המטה שבו יקם משה על הים והוא יבקע ל-12 גזרים לפי 12 השבטים במטה. הנה נפגשנו פעם ראשונה עם המטה הזה. ועם המטה הזה אנחנו נלך, לא רק בשיעור, עם המטה הזה אנחנו הולכים עד סוף 40 שנות המדבר. המטה הזה הוא מאוד מאוד חשוב, נצטרך להבין אותו. אבל אני רוצה להתחיל בו. אנחנו עומדים פשט. משה שאל, והם לא יאמינו לי כי יאמרו לו נראה אליך השם. הקדוש ברוך הוא עונה, אסור להגיד, כמו יהודי. בשאלה. מה זה בידיך? נכון, הכתיבו מזה בידיך. מה זה בידיך? הקריאו מה זה. ויאמר מטה. שאלה ממש פשוטה. מה עושה מטה בידיו של משה? זו התשובה הכי פשוטה, הוא רואה צאן. הוא רואה צאן, מה יש לו ביד? מטה. ואגב לא כל כך מסובך. מה רציתם שיהיה לו רואה צאן ביד? שני לוחות הברית, הוא לא ירד מהר סיני. יש לו מטה. לכן דרך אגב לא מופיע פה שאלה כמו ששואל הקדוש ברוך הוא את ירמיהו. מה אתה רואה? מה אתה רואה? פירושו אני רואה המון דברים, אבל מה הכי אתה רואה? מה זה בידיך? מה זה בידיך? מטה, מה עוד יש לי ביד? לרואה יש מטה. מאיפה המטה הזה? הוא תמיד ידע שהוא חקוק בו שם המפורש, ויש בו 12 שבטים. ואברהם, יצחק ויעקב. מטה. מעניין מאוד. ויאמר השליחהו ארצה. כל זה אגב אמור להיות תשובה לאיזו שאלה? הם לא יאמינו לי. ויאמר השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה. ויהי לנחש. כולנו מחכים להמשך, עכשיו הוא יגיד לו קח את הנחש, וזה יהיה למטה, נכון? עוד רגע, אותי מעניין עכשיו הסוף. וישליחהו ארצה ויהי לנחש, נו? ומה התגובה? וינוס משה מפניו, איי 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 איי. משה רבינו, מהקודש ברוך הוא אתה יכולת להישאר במקום, אה? 100 גרם לטעה ואתה בורח. חתכת נחש. לא נעים, לא כותבים דבר כזה. וינוס משה מפניו. אגב, מה זה קשור כאן הסיפור? כלומר, התגובה כנראה כן חשובה פה. זה מדהים. מהנחש משה בורח. מהקודש ברוך הוא בסנה, משה לא נרתע מילימטר. בצלילות גמורה, הוא רק רוצה עוד להתקרב. צריך להגיד לו לעצור. אתם שמים לב לשתי התגובות ההפוכות? פעמיים אמרו לו לעצור. היה העת לעצור לגמרי. ואז, כשהוא כבר שם, הוא רק מסתיר פניו כי ירא. כאן, כשהמטה הופך לנחש, הוא נס מפניו. מעניין מאוד, נגיע לזה עוד מעט. אגב, במדרש מדהים שמה לב לשאלה הזאת מטרונה אחת שבאה אל רבי יוסי ואומרת לו במקור 6, מטרונה אמרה לרבי יוסי אלוהי גדול מאלוהיך. טענה מאוד מעניינת. המטרונה הזאת הייתה מאמינה בכל מיני כשפים, והיא כנראה הייתה קוראת כזה בקפה בנחשים או משהו. אמר לה, למה? תוכיחי שאלוהייך גדול מאלוקיי. אמרה לו, בשעה שנגלה אלוקיכם למשה בסנה, תראו איזה ניתוח, הסתיר משה פניו. אבל בשעה שראה את הנחש שהוא אלוהי, מיד וינוס משה מפניו. נו, אז מי יותר רציני? שאלה חזקה מאוד. אני לא אתמקד עכשיו, אני רק אקרא את התשובה, אנחנו נחזור לזה. אמר לה, תיפח עצמותיה. זה מה שנקרא משבירך לפתיחת השיחה. אגב, תיפח עצמותיה בפולייט, בגוף שלישי, שתיפח עצמותיה. בשעה שנגלה אלוקינו בסנה, מדהים, תשובה של רבי יוסי, בשעה שנגלה אלוקינו בסנה לא היה לו מקום לברוח. אנה היה בורח? לשמיים? או לים? או ליבשה? מה נאמר באלוקינו? הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, אז לאן נברח? אבל הנחש זה שלך, שהוא אלוהיך. כיוון שאדם בורח מפניו 2 או 3 פסיעות, יכול להינצל ממנו. זה לא כל כך מסובך. לכן כתיב היה נוס משה מפניו. זו תשובה מאוד עמוקה, אבל תזכרו את השיחה הזו, היא מאוד מעניינת. היא קשורה איכשהו לכל סיפור המטה והנחש. אני שם את זה בצד. כל סיפור המטה והנחש הרי כדי מה לענות, אני חוזר לפסוקים, והם לא יאמינו לי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. קודם כל, במקום תשובה ישירה, מה זה בידיך? מזה שבידך אני רוצה לתת תשובה. משה צריך לתת תשובה, המטה מושלח ארצה. אני חוזר לפסוקים, אנחנו בפסוק ג' גמרנו, וישליחהו ארצה ויהי לנחש וינוש משה מפניו. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו. אגב, בשביל לשלוח ידו ולאחוז בזנבו, מה עוד היה צריך לעשות? להתקרב. שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. נכון? ויהי למטה בכפו. למען יאמינו! אני אגב הייתי מצפה פה עכשיו לעוד שתי מילות תקשו, ויאמר השם. למען יאמינו כי. ואולי זו איזו אמירה כללית כזאת. למען יאמינו, כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לא הבנתי כלום. שום דבר. כיוון שמטה יכול להיהפך לנחש, ונחש למטה, סימן שמה? סימן שנראה אליך אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אני באמת לא מבין את זה. כל חרטום ממוצע במצרים עשה את זה פעמיים באותו יום שם מול פרו. הם התארגנו עם תנינים וצפרדעים, נחשים, כל מיני כאלה. זה המשכנע? אגב, בהמשך אומר לו הקדוש ברוך הוא מיד בפסוק הבא, ויאמר השם לו עוד, הבנה ידך בחיקך, כולנו זוכרים, ויבא ידו בחיקו, נכון? היד מצטרעת ויוצאת כשלג, ואז הוא אומר לו, הם לא יאמינו לכל האות הראשון ויאמינו לכל האות האחרון, נכון? ואם לא יאמינו לשני האותות, אז מה יהיה האות השלישי? כך מימי היאור, רואים פסוק ת', ושפכת היבשה והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו לדם ביבשת. אני הייתי אומר שהאותות הולכים וגדלים, נכון? יד מצטרעת, זה כבר ממש בגוף, ונהפכת לנקייה מיד. האות השלישי כבר שייך לדם, מים שהופכים לדם, לטבע. ואז מודיע הקדוש ברוך הוא למשה, אחרי המשך כל השיחות, משה רבינו אומר לו, לא ריבונו של עולם, שלח נא ביד תשלח, אני לא רוצה את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה הולך? גם אהרון יהיה איתך, נכון? והעיקר. ואת המטה הזה תיקח בידיך. המטה הזה. אתה זוכר את המטה הזה, מה זה בידיך? ואת המטה הזה תיקח בידיך. לפי הפשט זה המטה שעד היום שימש למה? לראות צום. זה המטה שכבשים התרגלו לעשות לאומתו מה. והמטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. איזה אותות? אלה שכבר ראית, אלה שעוד תצטרך לעשות. האותות האלה לא יגמרו פה עכשיו. עם המטה הזה אתה תקה את היאור, וכשתקה את היאור עם המטה הזה, מה לא יוכלו המצרים? לשתות. אבל שנים אחר כך, עם המטה הזה אתה תקה את הצור, ומה כבר יוכלו היהודים? שמקודם לא היו יכולים לשתות, לשתות. המטה הזה הוא האותות. קח את המטה. אתה הולך למצרים, אתה הולך לפרו, אל תשכח את המטה. המטה הזה אשר נהפך לנחש. המטה הזה שתקה בו את היאור. המטה הזה שתקה עליו את הים. המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. צריך להבין טוב טוב את סוגיית המטה. בהגדה של פסח יש את פרשת הרמי עובד אבי. זוכרים שדורשים אותה? וירד מצרימה, ויגור שם דינתי מעט, נכון? ואז דורשים פסוק פסוק. ויוציאנו השם ממצרים, במקור ראשון למעלה, מצד ימין מובהר החלק שיזכיר לנו קצת את ההגדה, מתחילים להיכנס לליל הסדר. ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. זוכרים איך דורשים כל חלק שם? חזל אומרים, הגדה של פסח. ויוציאנו השם ממצרים, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח, אני השם, אני ולא אחר. ביד חזקה ובזרוע נטויה, ביד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה זו החרב. שם כתוב כך, ובמורה גדול לא ניכנס, זה גילוי שכינה. במופתים אתם זוכרים מה זה? דם ואש ותמרות עשן. ובאותות, ובאותות, מה כתוב על אותות? זה לא זוכרים, את מופתים כולם זוכרים תמיד. דם ואש, תמרות עשן, דם, צפרדע, כינים, זה שם זוכרים, זה עושים עם היין, ויש, זה שם זוכרים כולם. זה גם שלב ששם מתחילים קצת להרגיש שכבר מתחילים להיות רעבים. מופתים, מופתים זוכרים. האותות זה בדיוק שנייה לפני כן לא זוכרים, אבל באותות כתוב באגדה כך, בכל האגדות אותו דבר. ובאותות, מקור אחד, זה המתה, זה המתה, שנאמר ואת המתה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. וזאת השאלה האחרונה שלי היום. חייב להגיד לכם שאני לא מבין מה כתוב. הפסוק הזה הוא פסוק מפרשת הרמי עובד אבי בספר דברים. ובאותות זה המתה? קודם כל זה לא נכון בעברית. במתה עושים אותות. איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? אם אני הייתי צריך לענות תשובה למורה בכיתה, איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? והשאלה הייתה מתחלקת, באיזה אותות? אני הייתי כותב על התשובה, על השאלה באיזה אותות במתה, אותי שוודאי הייתה מאוד מאוד נחמדה, הייתה כותבת שזה קרוב, חם, מתחמם, אבל חמוד שלי זה ממש טעות. בעדינות היא הייתה שמה X, כמו שאני זוכר ששמה. זה היה מאוד מאוד פוגע, אבל זה ממש לא התשובה, כי המתה הוא הכלי שבו נעשו האותות. ויוציאנו השם ממצרים באותות, מה כתוב בהגדה פה? אתם מבינים מה שכתוב בהגדה? ויוציאנו השם ממצרים במופתים. באיזה מופתים? דם ואש ותמרות עשן. בצחד, הבנתי. ויוציאנו השם ביד חזקה, זו הדבר, הבנתי. הנה יד השם הויה במקנך, 100%. ויוציאנו השם ולא שליח, הבנתי. ויוציאנו השם באותות, זה המתה? סתם לא נכון בעברית? ויוציאנו השם באותות. זה באות שהוא עשה אצל פרעו, באות שהוא עשה לעיני העם, באות ש... האות זה מה שעשו, זה לא הכלי שאיתו זה נעשה. זה פשוט פסקה בהגדה שפשוט רצים אותה. הם לא שמים לב אליה, כי עוד מאדם ואש ותמרות עשן. ובאותות זה המתה, לא נכון, באותות זה לא המתה. מה סיפור המתה הזה? המתה אשר נהפך לנחש וחזר להיות מתה. קודם כל זה תופעה מרתקת. משה רבינו עמד בפני הסנה ולא נע ולא זע. הוא רק רצה לשאוף קדימה. אבל כשהוא עומד בפני הנחש שיוצא מהמתה שלו, הוא בורח. הרי הנחש הזה לא בא מאיזשהו מקום לא מוכר לך. האש באה מהשמיים. הקול של הקדוש ברוך הוא, כבר אתה ודאי יודע לזהות אותו, אתה ענית הנני. אחר כך הקדוש ברוך הוא זיהה את עצמו ואמר, אנוכי אלוקי אברהם אביך, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. ואתה עמדת ולא זזת. זה דבר מדהים. הדבר הכי מפחיד בעולם הוא המפלצת שיכולה לצאת ממני. מהמטה שלי יכול לצאת נחש שאני לא אשתלט עליו. יש לאדם כנראה כוחות, והפחד מהרע שאגור בפנים, יש בתוך המטה שנועד להוביל, שנועד להנהיג, שנועד בשיא התמימות לראות את הצום. יש באדם כוחות שאם הם יבואו בצורות שליליות, בצורות הפוכות, הם יותר מפחידים מכל הכוחות שיבואו מכל גובהי שמיים. מהנחש שיוצא מהמטה שלי, שעוד רגע ננתח אותו, משה נס. משה הוא לא כזה פחדן. משה לא נס לא ממצרי שמכה עברי, ולא מעברי שמכה עברי, ולא מגיבורים רשעים שמכים את בנות מדיין. זה נכון שזו פגישה הראשונה עם הקודש ברוך הוא, אבל בעצם אם הייתי צריך כילד בסיפור הקודם להגדיר את משה עד עכשיו, הייתי מגדיר אותו גיבור. אז הייתי מגיע לסנה ושואלים אותי, נו מה התכונה? הנה הגיבור, הוא רואה את כל השם והוא לא זז. ומתי הגיבור בורח? כשהוא רואה את הנחש, את המאה גרם נחש הזה. איזה כוחות מפלצתיים יכולים להיות אגורים בי בפנים? אני רוצה טיפה להסביר. מאז ומעולם שאלתי את עצמי, מה כל סיפור המטה והנחש הזה? מה זה בא להגיד בכלל? בעצם, מהי השאלה שמשה שואל? והם לא יאמינו לי כי יאמרו לו נראה אליך השם. שימו טוב לב לשאלה. אני תמיד הבנתי שהשאלה היא, ריבונו של עולם, בסדר, אני שליח, אני הולך, אבל הם לא יאמינו. מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא מטה ונחש. ואז לא הבנתי את התשובה. אבל בוא נדייק. כשרבינו אומר, מי אנוכי? התשובה היא, אהיה עמך. משה רבנו אומר, אני אהיה עמך, בסדר גמור, אתה תהיה איתי, אבל מה שמו, מה אומר? תשובה. עכשיו באה השאלה הבאה. השאלה היא לא והם לא יאמינו. שימו טוב לב, זו השאלה. עכשיו מתחילים את הכל. השאלה הבאה היא, ריבונו של עולם, הם לא יאמינו לי. למישהו אחר אולי הם כן יאמינו. לי הם לא יאמינו. הם לא יאמינו לי! כי יאמרו לו נראה אליך השם. ואחרי סיפור המטה והנחש אומר לו הקדוש ברוך הוא, למען יאמינו כי נראה אליך השם. שלוש פעמים חוזרים על זה. הבעיה היא לא שהם לא יאמינו. משה רבנו ידע שהעם הזה מאמינים גדולים. הבעיה היא שהם לא יאמינו לי. וסיפור המטה והנחש, לעניות דעתי, מתחיל את כל סיפור היציאה של כל אחת ואחד מאיתנו ממצרים אלפי אלפי שנים. את המטה הזה אשר בידיך תיקח. זה הביטוי, את המטה הזה תיקח בידיך. תמשיך להחזיק את המטה ביד. עם הנחש בפנים, עם הכוח להפוך אותו. עם המטה הזה, זה האותות. והאותות זה המטה. האותות זה לא הפעולות, אלא המטה. זאת אומרת, פחה. צריך להבין אותה היטב. אנחנו נלך עם המטה הזה עוד מעט. אבל אני רוצה לחזור לדברים שבזמנו פעם הזכרתי אותם בשיעור. דברים אדירים שכותב הנציב מוולוז'י. הנציב גם בפירושו על התורה בעמק דבר, אבל לא משם המקור, שאני מצטער על הפשטוש בגלל הצילום. מקור 10, מן הצד השני, המקור שיש לפנינו הוא לא מהפירוש על התורה, המקור שיש לפנינו הוא ממכתב שכותב הנציב מבולוז'ין, ראש ישיבת בולוז'ין, בעל העמק דבר, והנציב מבולוז'ין כותב מכתב בתף ריש נון אל 115 שנים, נכון? 115 שנים. תנועת שיבת ציון, ככה בתחילת עיסוקיה, הנציב כותב מכתב כדי לעודד את כל הנדיבים בעם להירתם, לתרום, לעשות למען עשות יישוב בארץ ישראל עם התנועה הזאת שבאה ליישב את הארץ. הוויכוחים ידועים, ולכן דברי הנציב פה מעניינים מאוד. אני לא נכנס לסוגיה של אז טיפה, אבל הנציב מחזיר את הדברים האלה פשוט תוך כדי פירושו לפסוק, לכן הם כל כך חשובים. את הנציב בעצם מטרידה השאלה הפרשנית, מה זה כל סיפור הפתוח מרחאות כפולות ומכופלות, האוקוס פוקוס הזה עם המטה והנחש. כותב הנציב כך, מקור 10, שם במכתב הוא אומר לתרום למען יישוב הארץ, ולמה? ישאלו אותי השואלים, כותב הנציב, איזה מין תרומה עכשיו לארץ? בונים שם את הארץ, מי? כל מיני אפיקורסים, כל מיני חופשיים, כל מיני, יש שם ביטויים קשים מאוד. זה לא נבנה על פי תורה, מה פתאום להיות שותפים בזה? אם זה כך, זה לא רצון השם. הוויכוח מוכר. ואז כותב הנציב כך, ואין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה של שיבת ישראל לארצו. אנחנו מדברים 60 שנה לפני קום המדינה. כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים כאשר מצויר בדעות בני האדם. אני יודע שאנשים רבים היו מעדיפים שהתנועה הציונית תיראה אחר קצת, או הרבה, או הרבה מאוד, או עוד יותר. כי, חידוש אדיר, על זה לקם משה רבינו, על שאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם. צריך להבין, ולקה על זה כדאית במסכת שבת. עכשיו הנציב, והדבר ברור, שלא אמר משה והם לא יאמינו כלל בגאולה, והם לא יאמינו. לא אמר משה והם לא יאמינו כלל בגאולה, שהרי אותה הם מבקשים. למה שלא יאמינו בגאולה? מה, הם לא רוצים גאולה? אלא אמר משה שלא יאמינו למשה כי נראה אליו השם. למה? והיינו יבד, משום שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות. לא שמענו עליו עד היום בתור גודל הדור. לא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות. וגם לא נודע בקדושה וחסידות. עברית אחרת, הוא לא ראש ישיבה גדול, וגם לא אדמור גדול. שלאיזו מפלגה בדיוק הוא שייך, מה? שהרי היה בנעוריו גדל בפלטין של פרעה. איפה בדיוק הוא למד? באיזה חיידר הוא למד? מה הרקע התורני שלו? גדל בפלס אצל פרעה ועוסק בחוכמות חיצוניות, ומלובש ומדבר כמצרי, שעל כן חשבו בנות יתרו כאיש מצרי. איש מצרי צילנו מיד הרואים, אומרות בנות יתרו. ולפי דעות בני האדם, היה ראוי יותר שיתראה השם לאהרון קדוש השם, שהיה נביא עוד במצרים, כמו שכתוב בספר שמואל, הנגלו נגליתי לבית אביך. הוא מתאים לזה. לא המסקיל הזה הרקורד שלו זה פרעו, מדיאן, ובאמצע איזו פרובוקציה שם, הוא מבוקש, וונטן. זה לא, ככה לא עובדים. וזאת הייתה טענת משה רבינו, שיאמרו ישראל לא נראה אליך השם. לא יכול להיות של אחד כמוך נראה השם. מה אתה מבין בהתגלות של הקדוש ברוך הוא? בטח שתהיה גאולה, אבל לא דרך אחד כמוך. ועל זה הראה הקדוש ברוך הוא אות המטה שנהפך לנחש. עוד לא התחלנו. אות המטה שנהפך לנחש, איך? והיה ראש המטה לראש הנחש, וקצה המטה לזנב הנחש, נכון? כשהמטה נהפך, אז עכשיו הראש הוא הראש של הנחש, והקצה הוא הזנב, נכון? שנייה. וציווהו השם לאחוז בזנבו. נכון? לא צריך להפוך את הדף, כי זה יבלבל אתכם, אז אני אגיד את הפסוק. וישליכהו הארץ ובאי לנחש. ויאמר אחוז בזנבו, ויאחז בזנבו, איך הפסוק? וישלח ידו ויחזק בזנבו, ויהי למטה וחפו. אתם יודעים מה זה ויהי למטה וחפו? וישלח ידו ויחזק בזנבו, הוא תופס בזנב. אז את מה הוא היה צריך לתפוס עכשיו כשזה יהפוך להיות מטה? אתה למטה, אתה קצה, התחתי, האחורי, הלמטה, נכון? אבל כתוב, וישלח ידו ויחזק בזנבו, ויהי למטה בחפו, באיפה ששמים את זה ביד. מכירים של הרבס שהולכים עם המקל ויש להם גולה של זהב כזה גדול? ויהי למטה בחפו, וחזר להיות מטה, והוא תפס אותו במקום של הגולה ששמים בכף. אומר הנציב, אתה מתפעל מזה שמטה נהפך לנחש ונחש למטה? התחלה הסיפור. הסיפור הוא הלופ שזה עשה. אתה מבין מה היה שם? קצה המטה הפך לזנב הנחש, וזנב הנחש הפך לראש המטה. זה כל הסיפור. עכשיו מסביר הנציב, אני חוזר למילותיו, הן מדהימות. וציווהו השם לאחוז בזנבו ונתהפך למטה, והיה ראוי להיות שוב קצה המטה, מה שאין מקום לתופסו כך וכפו. אבל לא כך היה, אלא ויהי למטה בחפו. היינו, שנתהפך קצה המטה להיות לראש המטה. וכדרך שתופסים המטה בכף, ובזה הראה, שאף על פי שאינך כדאי בעיניהם אלא להיות זנב, מכל מקום בזכות האבות נהפך משה רבינו לראש מנהיגי הדור, שהוא משל למטה. והנה נענש משה רבינו, אז למה משה רבינו נענש? על שחשד את ישראל לאמור כי לא יאמינו שנראה השם למשה להוציא את ישראל ממצרים. למה העונש? מה רע? הוא בעצם לא אמר שהם לא מאמינים בגאולה. הוא לא אמר שהם, הוא רק אמר שהם רוצים צדיק יותר גדול, אז למה זה כזה, מה נורא? הוא לא אמר עליהם שהם לא מאמינים. אני עד היום הבנתי שהוא אמר, מי ישראל לא יאמינו בגאולה. הוא רק אמר, הם יעדיפו אחד יותר טוב. מה כל כך רע במה שהוא אמר? תשמעו את הביטויים, נורא. כי באמת, אין לחוות דעה את השם. וכמאמר על ידי יהושע הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. אני שאלתי אותך איך לגאול את עם ישראל? כשאני אשאל תעני. לא נשמע יפה? אז לא. צריך להבין את זה עוד רגע. ואז באים המילים הבאות. וכן לעת כזאת כותב הנציב, תפריש נון א'. כמה זה 891? נכון, 1891. וכן לעת כזאת, אחרי אשר אנו רואים מתוך עלילותיו, שהאיר את לב הנביא, הנדיב, סליחה, את לב הנדיב, לא שום נביא, את לב הנדיב זה הברון הירש, להפליא לעשות לטובת היישוב, והיטה את לב הסולטן ושריו להסכים לזה. איך אתה משווה את זה, הנציב? הנדיב, הברון הירש, והסולטן הסכים, נו. מה אם לא יעלו בחומה ולא ימרדו, והאיר, והארש, וכך הרבה דברים שם. הנציב כנראה ידע אותם. אותותיו אלה הם, הם דבריו, כמו שכתוב, שמו בם דברי אותותיו, ואין לנו להתחכם לאמור, כי נצרך להיות באופן אחר. ספיק עם ההתחכמות. טוב, זה דברי הנציב, זה דברים עצומים. אבל אני לוקח את דברי הנציב חזרה לפרשה. ומהנציב שאומר את דבריו גם בפירוש שלו בהעמק דבר, בלי הפרטים. פה המשך המכתב הוא, ולכן אני מבקש מכולם להירתם ולעזור, זה המשך המכתב. אני רוצה לנתח ביחד את מה שקורה פה. משה רבינו בא אל, הקדוש ברוך הוא בא אל משה רבינו בסנה. ומשה רבינו בכזאת מדרגה, שמשה רבינו באמת לא צריך לזוז בכלל מהסנה, מה שעם ישראל צריך לזוז בהר סיני. זאת המדרגה שמבטאת את משה. ואז מהמדרגה הזאת עומד משה ושואל את השאלה הבאה. ריבונו של עולם, יש לי שאלה. למה שליח? לא רק למה אני, למה לא אתה בעצמך? יש דבר יותר גדול מזה? תוציא אותם אתה ממצרים. למה בכלל צריך אותי? כאן מתחיל כל הניתוח. זה מאוד מאוד יסודי. שילמה, מי אנוכי? כי ילך אל פרעה. בטח שזו ענבה, אבל צריך גם להבין את הצד העמוק יותר. מי אנוכי? אני מה? אני משה רבינו הענב מאוד מכל האדם. אני לא זז כשאני רואה את הקודש ברוך הוא. ויסתר משה פניו. כי ירא מהביט אל האלוקים, אז הוא לא זז בכלל. אבל מי אנוכי? כי ילך אל פרעה. וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני צריך שליח? ניתוח מאוד יסודי. אתה יודע מה זה להוציא את בני ישראל ממצרים? להוציא את בני ישראל ממצרים, זה לא לקחת אותם עכשיו ולהוציא אותם מפרעה. מצרים עשתה בנו משהו. להוציא את בני ישראל ממצרים זה להוציא מאיתנו את מצרים. להוציא את בני ישראל ממצרים זה להצליח לצאת באמת ממצרים. להוציא את בני ישראל ממצרים זה להראות לבני ישראל לא שאני השם. הם יודעים את זה. להראות להם שהם ראויים לצאת. את זה הם לא יודעים. להוציא את בני ישראל ממצרים זה להגיע אליהם. ולהגיד להם שהם כמו שהם. ראויים בזכות אבותיהם הגדולים, הם לא אברהם ויצחק ויעקב, הם יהודים בגלות במצרים, הם ראויים לצאת ממצרים. להוציא את בני ישראל ממצרים זה להביא עם עוד מעט לתודעה שכל אחד יכול לקחת שה ולקשור אותו למיטה. להוציא את בני ישראל ממצרים זה להביא עם עוד מעט לתודעה שהם יצטרכו לקפוץ לים סוף ולצאת ממנו. להוציא את בני ישראל ממצרים זה להביא עם לתודעה שאפשר להפוך, שאפשר לשנות, שגם מה שנראה בלתי אפשרי הוא אפשרי. לכן לא אני, אני. נכון, לא על ידי שליח, לא על ידי שרף, אני השם, אני ולא אחר. זה מה שיופיע במכות האחרונות, נכון. אבל אני צריך שליח כזה, שבאמת לא תופס שום נפח. כמוך. אהיה עמך. משה רבינו מבין בדיוק. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אוקיי, הבנתי. צריך בן אדם כדי להראות להם שגם בן אדם יכול לעסוק ביציאה ממצרים. אבל יש לי שאלה שנייה. כשאני אבוא אליהם והם ישאלו אותי מה שמו. אם אני אומר להם שאפשר לצאת ממצרים, ולצאת ממצרים פירושו רעיון עצום, יודעים מה זה לצאת ממצרים? שפרעו לא יכול להסתיר ביני לבינו. לצאת ממצרים פירושו שאני יכול לפנות אל הקדוש ברוך. לצאת ממצרים פירושו שהסתר הפנים הוא לא דבר קבוע. לצאת ממצרים פירושו שיש סיכוי בכלל לזה שיהיה יום בוקר אחרי היום הזה בלילה. לצאת ממצרים פירושו שלא כל החיים זה רק להישרד. יכול להיות עולם אחר. לצאת ממצרים זה שאדם יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא בשמו. אם אני קורא למישהו בשמו, פירושו שיש לי קשר ישיר אליו. אני בא אל בני ישראל ואמרתי להם, ואמרו לי מה שמו.
מה אומר עליהם? והקדוש ברוך הוא עונה לו, תגיד להם את השם. ואז בא משה רבינו ואומר, ריבונו של עולם, אבל עכשיו אני רוצה לצאת אישית ממצרים. והם לא יאמינו לי. כי אמרו, לא נראה אליך השם. אני היחיד מכל העם הזה שכבר יצאתי ממצרים. הוברחתי משם. אני גדלתי בארמון. אני מכיר את כל הרשעות מבפנים. הכל. אני יודע מה הולך שם. הם לא יאמינו לי. כי אמרו, לא נראה אליך השם. הם יקבלו את הרעיון, הם יקבלו אולי את התפילה, הם יתפללו, הם יבינו שבאופן כללי אפשר לצאת, אבל הם יגידו בסוף, לא יכול להיות שזה דרכך, לא יכול להיות. הם יגידו את זה גם למישהו אחר. הנציב נוגע דווקא במשה עכשיו, המשכיל, כמו שהנציב רוצה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידיך? הוא אומר לו, מתה. ואז אומר לו, קח את המתה הזה. ואתה תגלה שבמתה הזה יש נחש. והנחש נראה מאיים ומפחיד, ואתה תנוס מפניו. ועכשיו אני אגלה לך שכשמשתלטים על זנב הנחש, גם הנחש יכול להפוך להיות מתה. זה לא רק לגביך, אתה יודע לגבי מי זה עוד למשל? מי הנחש שאתה הולך לפחד ממנו? פרו, הוא הנחש הגדול. אתה אומר שאתה מכיר אותו, זה לא הפיך. אתה רוצה שאני אראה לך איך הפרו הזה יכול להיות הפלטפורמה שעליה יבוא משיח? אתה רוצה שאני אראה לך איך הכל בעולם הפיך? אתה רוצה שאני אלמד אותך איך בעצם האדם יכול בהבנה הפנימית שלו? אם הוא תופס את הנקודה הפנימית של הכל, להפוך, אם הוא רק יאמין במה שיש בתוכו, אתה יודע למה אתה בורח מהנחש? כי אתה יודע לכמה רע יכול האדם להגיע. אתה יודע מה הבשורה שלי? נו, אז לכמה טוב יכול האדם להגיע? אם המתה יכול להפוך לנחש, אז המשוואה הייתה צריכה להיות שהנחש יכול להפוך למתה. אבל חז"ל אומרים שמידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. מידה טובה זה יותר ממידה רעה. אז אם המתה נהפך לנחש, זנב הנחש יכול להפך לראש המתה. אני אגיד לך איך עושים את זה. אני אלמד אותך. את המתה הזה. מתה זה דבר שאדם נשאל עליו. מתה זה מה שהרועה לוקח איתו כדי לראות את צונו. מתה בעברית זה גם שבט, ראשי המתות. מתה זה גם יכול להפוך להיות איזה מתה מלחמתי ענק. מתה יכול להפוך להיות למשהו שמשתלט עליך. אבל אם אתה תדע לאחוז בזנבו, אתה תוכל להפוך את זנב הנחש לראש המתה. המקובלים מדברים תמיד על זה שהנחש הוא במספרו, בגימטריה שלו, משיח. הזכרנו את זה הרבה פעמים. הנחש, זה הנחש הקדמוני של גן עדן, היה לו תפקיד אחד בחייו. לנתק בין הקודש ברוך הוא לבינינו, ובינינו לבינו. תפקידו של המשיח בעולם הוא לעשות את החיבור הזה חזרה. התפקיד האמיתי של משיח בעולם הוא פשוט לגלות לי שזנב הנחש יכול להפוך להיות ראש המתה. כי הרוע הוא לא דבר בפני עצמו, הוא דבר שבא ממני כשהשלחתי את המתה ארצה. כשהמתה הופקר נוצר נחש. כשהנחש יאחז, זה יהפוך להיות לראש המתה. זה עולם שלם. אתה יודע מה זה לצאת ממצרים?
לצאת ממצרים זה לא שאני אגיד שאני יכול להוציא את ישראל ממצרים. לצאת ממצרים זה לגרום להאמין שבסופו של דבר אין בעולם דבר שאיננו הפיך. אז מה אם הוא שולט בנו פרעה שליטה ללא מצרים? אז מה אם זה נראה דבר שבלתי ניתן לשינוי? המטה הזה תיקח בידיך. המטה זה האותות. האותות זה המטה. את המטה הזה צריך לקחת משה, איתו הוא יקה ביאור, הוא אהרון, איתו הוא יקה על היבשה, איתו הוא יצא ממצרים, ואם המטה הזה יהיה במרכאות משחק מרתק. עד שנצא ממצרים, כל פעם כשלוקחים את המטה זה כדי להשתמש בו. אני אמרתי משפט מוזר, לכאורה תמיד כשלוקחים את המטה זה כדי להשתמש בו. בואו תראו שלא. כשיוצאים ממצרים, מקור שבע, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, די, אל תצעק אליי יותר. דבר אל בני ישראל ועיסאו. דבר אל בני ישראל ועיסאו. אוקיי? נו, אז תגיד לבני ישראל, ייסוע קדימה. ואתה... הרם את מתך, זה מילה מדהימה ואתה, כלומר, בני ישראל צריכים לנסוע. נו, ומה אני צריך לעשות? אתה שכחת את התפקיד שלך. הרם את מתך. הרמתי. ומה צריך לעשות עם המתה עכשיו? להקות על הים, נכון? בוא נדייק בפסוק. ונטה את מה? את מה? ידך על הים. ובכאב, אז בשביל מה להרים את המתה? הרם את מתך, ונטה את ידך. לא הבנתי. והמטה מה יעשה עכשיו? ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. היום היה השם אל משה, אני קופץ לפסוקים הבאים במקור שבע. נטה את ידך על הים. וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. אחרי שהים הפך ליבשה, עכשיו צריך להחזיר את היבשה לים. נטה את ידך. ויית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר ליתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים. טוב, אז פה הרימו את המטה, אבל נטו את היד, אני לא מבין בדיוק איך, אבל נגיע לזה עוד שנייה אחת. מקור שמונה זה כבר אחרי שיצאנו ממצרים. אחרי שנקרא הים, עברנו את הים, מצרים מת על שפת הים, ואחרי זה יש מרה ואלים, אני מדלג, ומגיעים לצור בחורב, או מגיעים לצור, וכשמגיעים לצור העם רוצה מים. אתם זוכרים? ויצמא העם למים. וירב העם עם משה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? מקור שבע? פסוק ה. מקור שבע פסוק ה. סליחה, שמונה. שמונה פסוק ה. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור. קח בידך והלכת. זה אגב הדבר היחיד שלוקחים איתנו כל הדרך, מהסנה עד מי מריבה. עוד 40 שנה. ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, נו, נו, והקית בצור. במה? במטה. נכון? הנני עומד לפניך, קח את המטה, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והקית בצור. נכון? אז מעניין. על הים היה צריך מה לעשות? נלך לאט לאט. במצרים מה עשינו עם המטה? השתמשנו בו. נכון? אהרון השתמש בו בעיקר. אחרי זה על הים מה היה צריך לעשות? מדייק. להרים את המטה ולהשתמש במה? בים. אחר כך בצור מה צריך לעשות? להשתמש במטה. והפעם השלישית שמביאים את המטה זה במי מריבה. מה שם? שם זה פילי פלור. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שם החטא. נו, כולנו זוכרים, מה היה החטא? שהקדוש ברוך הוא אמר לדבר, ומשה היכה. אבל זה לא סתם שהוא אמר לו לדבר ומשה היכה. מה בדיוק היה? מקור 9. מקור 9, פסוק ז', בפסקה השנייה. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה. או, קח את המטה. המטה. והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ו... דיברתם אל הסלע לעיניהם. נכון? ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו. פעמיים. לא הבנתי. מה הולך פה? במצרים, סיכום של שנייה. במצרים משתמשים במטה. נכון? כשרוצים לעבור את הים, מרימים את המטה ומקים עם עם היד. על הצור, שוב משתמשים במטה. במי מריבה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה, ומה צריך לעשות? לא להקות ביד כבר. גם ודאי לא להשתמש במטה, למה לעשות? לדבר. ומה משה עושה? מכה. לא הבנתי, אם צריך לדבר, אז למה לקחת את המטה? אתם יודעים מה? מילא במי מריבה, לקחת את המטה ולדבר, אני לא מבין למה, אבל לפחות אני מבין איך עושים את זה. אבל בים סוף, לקחת את המטה ולהרביץ עם היד, ומי יתפוס, מה עושים? לעשות עם יד שמאל? מה אני צריך לעשות עכשיו? שמה אמרת לי לקחת את המטה אם אני צריך לדבר על הסלע? ולמה לקחת את המטה ולהקות ביד? ומה בכלל כל היסוד? פשוט. עניין המטה הוא הכוח להפוך. המטה נהפך לנחש, וזנב הנחש יהפך לראש המטה. במדרגה שאנחנו היינו במצרים, כך צריך להמשיך לעשות. אתם יודעים מה קורה ליד ים סוף? מה הפסוק שקודם לקריאת הים? מה מדרגת העם כשהוא מגיע לים סוף? מהי מדרגתו? הירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם את השם. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. הזכרנו יותר מפעם את רב צדוק הכהן מלובלין. משפט בסיס. שתמיד תמיד אנחנו חוזרים עליו. איך אומר רב צודק? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. שיותר ממה שצריך שיאמין האדם בהשם יתברך, עוד צריך הוא שיאמין בעצמו. ומה קרה בקריאת ים סוף? פעם האמינו בהשם. עכשיו הסתכלו על משה ואמרו, תראו לאן בן אדם יכול להגיע. הם לא הסתכלו על משה ואמרו, הוא המלך. כמו דוגמאות אחרות. הם הסתכלו על משה ואמרו, הוא העבד של הקדוש ברוך הוא. תראו לאן יכול להגיע אדם כשהוא רוצה להפוך את העולם. והתוצאה? נחשון בן עמינדב. ים סוף לא נבקע כי הקדוש ברוך הוא בקע אותו. שני תנאים. דבר אל בני ישראל וייסעו. זה עושים בני ישראל. ואתה הרם את מתך ותראה שלא צריך להשתמש בו כבר. כי כבר הבינו את העיקרון. ואתה הרם את מתך, זה המטה שתמיד השתמשת, ותגיד עם שכבר יודע שאפשר להיכנס לים כי אפשר להפוך ים ליבשה, כבר הבין את רעיון המטה. והאותות זה המטה. הרם את מתך, ונטה את ידך על הים. יעמדו שם מן הסתם המצרים ויגידו, או, ההוקוס פוקוס. תראה להם שזה לא ההוקוס פוקוס. תרים גבוה, ותראה שבכלל לא משתמשים בזה. תגיד להם, כולנו המטה. כולנו ראינו איך מתהפכים לנחש. כולנו אחזנו בזנב הנחש. כולנו רוצצנו את הנחש. וגילינו איך אפשר להפוך את זנב הנחש לראש המטה. אשיר על השם כי גאוגה. סוס ורוכבו רמה ים.
עוברים את ים סוף, ואז אני מדלג עכשיו על מי מרה. אם יהיה לנו עוד דקה אני אחזור לשם עוד רגע, כי שם עשי, אבל אני מדלג רגע על מי מרה. עוברים את מי מרה, עוברים את תהילים, ומגיעים לרפידים. ומה קורה שם ברפידים? מה המצב של העם ברפידים? מתואר במקור 7, וירב העם עם משה, ויצמא שם העם למים, למה זה העליתנו ממצרים? ויאמר משה אל השם, מה אעשה לעם הזה, עוד מעט הושכלוני. איבדתם את הכוח, אה? אין אמונה. תוציא מהר את המטה מהבוידים. תקה בצור. הם לא במדרגה של בלי מטה. צריך להשתמש להכות. אז תקה. הם יראו את המטה מחדש, והכל יהיה בסדר. אז מגיע המלאק, ברפידים. נכון? נו, ומה עושים עם רפידים, עם המלאק? וירא משה את ידו. בלי שום מטה. והעם למטה שר, וכי ידיו של משה עושות מלחמה בניגון הידוע. הוא אומר, אלא בזמן שמסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את דיבם לאביהם שבשמיים. אבל העם היה בחולשה, אז היה צריך להשתמש מחדש במטה. כי האותות זה המטה. המטה זה לא הסנה, המטה זה מה שפוחדים ממנו ובורחים, כי זה לא הפיך, כי זה נחש, כי זה המפלצת שיש בתוכי. כי רק האדם יודע לאיזה שפלות יכול אדם להגיע. רק משה רבינו הכיר את השפל מהבית. הוא שם גדל אצל הדיקטטור הזה. הוא גדל אצל הרייך בבית, בפנים. שם הוא גדל וראה את הגזרות, שם בפנים, הוא היה בפנים. שם הוא גדל ויצא מתוסכל אל אחיו, שיבינו על מה המלחמה, וראה שהם רבים אחד עם השני. ואמר, אכן הודע הדבר. משם הוא יצא ויהודים ביקשו למסור אותו למלך. הוא ראה את הנחש הופך והורס את העולם. המטה הזה תיקח בידיך. כשהעם יגיע למדרגה שכבר לא צריך את המטה, תרים אותו ואל תשתמש. מקסימום תקה עם היד. כשהעם ייפול, תיקח את המטה ותקה. נו, ומתי הפעם הבאה שמשתמשים במטה? אמרנו, מי מריבה, פלאי פלאות. זה רגע לפני הכניסה לארץ, נכון? מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? קח את המטה. ומה תעשה? אל תקה עם היד אפילו. מה תעשה? דבר. תראה לעם שהוא יכול להאמין בעצמו. תאמין בעם. קח את המטה ותדבר. אתם מבינים מה חטאו של משה? הוא לוקח את המטה ומכה בו, אבל פעמיים, שיהיה שיעור חזון איש. כל כך אתה לא מאמין? עד כדי כך בעם? דבר, אל תשתמש, הם כבר המטה. אתם זוכרים מה הפרשה הבאה מיד אחרי מי מריבה, כשמשה רבינו מכה פעמיים עם המטה במקום לדבר? זה לא יאמן, חשבתי על זה רק אתמול. נחש הנחושת. פתאום הנחשים, הסרפים, מסתובבים בעם. למה הנחשים? כי העם אומר, די, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. ואז הנחשים מתחילים, ומשה לוקח נחש. וכולם שרים, וכי נחש ממית או נחש מחיה, באותו לחן, מהניגון הקודם. הם נזכרים בניגון ואומרים, אה, יש מילים שאפשר להלביש עכשיו. יש, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. יש, כל פעם מלבישים מילים חדשות. וכי נחש ממית או נחש מחיה. זה סיפור המטה והאותות. אתם יודעים איפה עוד פעם יש שימוש אחד במטה? אבל לא מפורש. עוד פעם אחת. ונאמר את זה מהיר, כי הזמן קצר מאוד.
בין קריאת ים סוף לפילי פלות לבין ההקעה בצור, מה היה בקריאת ים סוף? מרימים את המטה, נו, ומקים איך? ביד, נכון? זה עוד לא המדרגה של ערב כניסה לארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא מבקש להרים את המטה ולדבר. אז כמעט. אבל עוד יש לעבור את מצרים, עוד יש לקבל תורה. בצור היינו במכה למטה, רפידים, המלאק. עכשיו מגיעים מיד אחרי קריאת ים סוף, פילי פלות. מסתיימת קריאת ים סוף. מרים שרה. כל הנשים, לא שרה, מרים עונה עם התופים והמחולות, נכון? ותען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. האמונה בשיאה, האמונה בקדוש ברוך הוא והאמונה בכוחות שלנו להפוך את הכל. נכון? התופים. כולנו זוכרים את התופים והמחולות של מרים וכל הנשים. את התופים שמרים לוקחת איתה ממצרים וכל הנשים איתה. פילי פלואים. ואז, מה קורה מיד אחרי קריאת ים סוף? מקור 12. וישא משה את ישראל מים סוף. ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. חז"ל דורשים פה את הדרשה המפורסמת, אין מים אלא תורה. אני אומר שרק מי שלא הלך במדבר שלושה ימים יכול להגיד דרשה כזאת. מי שהלך במדבר שלוש שעות בלי מים אומר אין מים אלא ממייה. אין מים אלא מים, מים, מים אלא תורה. מים, מים, צריך מים. מה לא מצאו מים, מים. זה, זה שלהם נקרא ים סוף וכל הסוסים טבעו, מה זה קשור לזה שאני תמיד? צריך מים. מאיפה הגיעו לזה? צריך להבין את הדרשה הזאת. ומכאן לומדים חז"ל דרשה חשובה. ראו שאין מים אלא תורה, אומרים חז"ל שלושת ימים במדבר, מכאן תקנו תקנה שקוראים בתורה בשני וחמישי. כדי שלא יעברו שלושה ימים בלי תורה. שני, חמישי, שבת. שני, חמישי, שבת. ויבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. את הפרשה של מרה למדנו, אבל אף פעם לא שמתי לב למטה האלוקים שם. הוא נמצא שם, ברמז מדהים. הוא נמצא שם מפורש. ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. הם צמאים. עכשיו פשט. בסדר? אין מים אלא מים. הם צמאים. הם מגיעים למים והמים מרים. והם לא יכולים לשתות מים ממרה. כי מרים הם, המים מרים לגמרי. נכון? בסדר גמור. מה צריך לעשות עכשיו? וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? הם לא אומרים פה למה יליטנו ממצרים עוד מעט וסקלוני. הם לא אומרים את זה. ויצעק אל השם. אתם זוכרים מתי פעם אחרונה הוא צעק אל השם? מתי פעם אחרונה הוא צעק אל השם? על ים סוף. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. ואתה? הרם את מתך. ויצעק אל השם. ויורהו השם עץ. איזה עץ? אומר הזוהר הקדוש, תגידי, אתה שכחת את מטה האלוקים? שמה יש לך עץ ביד? ויורהו השם עץ. וישלך אל המים? התהפכות? וינתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מבינים מה היה פה? היה פה דבר הכי פשוט. המים מרים. אז איך ממתיקים מים מרים? אני הייתי שופך סוכר. אבל ככה לא ממתיקים מים מרים. ככה עושים מים עם סוכר. אמרתי לכם פעם, כשלמדנו את הפרשה של מרה, שאנשים טועים. העולם נוהג להגיד, ככה אני למשל מבקש תמיד, שואלים אותי אם אני אוהב קפה ואני אומר שמאוד, כי זה אין. ואז שואלים אותי כמה סוכר אתה רוצה בקפה. אני אומר, אני אוהב קפה עם שני סוכר. זאת אומרת, זאת אומרת, אתה לא אוהב קפה. למה אתה מבלבל את המוח? אתה כל כך שונא קפה, אתה צריך שני סוכר כדי להשכיח את הקפה.
כי יש לי חבר שמספיק לו סוכר אחד, כי הוא שונא חצי קפה. יש אחד, אני מכיר, יש לו אומץ, הוא שותה קפה כמו שהוא. הוא אולי אוהב קפה. אתה שונא קפה. רק מה, אתה אוהב סוכר. ואתה רוצה שיהיה לסוכר טעם קפה. לא נעים להגיד, אני אוהב שוקו. אז אתה אומר, אני אוהב קפה עם סוכר. הבנתי את הבעיה. נתגבל. אבל אני אספר סיפורים. מישהו סיפר לנו פעם שלהמתיק משהו זה לקחת משהו מר ולשפוך שם בפנים סוכר. אז יש לך סוכר, אתה לא המתקת את זה. אתם יודעים איך ממתיקים? איך ממתיקים בשר? עם הרבה מלח. הרבה 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 מלח ממתיק את הבשר. למה? כי הבשר הוא מתוק. המר הוא הפיך. אתה רק צריך להוציא את המר. כך ממתיקים בשר. אין לך ירק מר מן התורמוס, אומרים חז"ל. איך ממתיקים אותו? שולקים אותו. תוציא לו את המיץ. שולקים את התורמוס, את התורמוס הרבה הרבה פעמים, אז הוא יוצא מתוק. כי בפנים אפשר להפוך את המר למתוק. רק צריך לדעת איך עושים את זה. העם יוצא מים סוף, ועכשיו יש פחד אדיר. איך שומרים על המדרגה הזאת? והלכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים. ואז הם פתאום רואים מים מרים. כתוב בפסוק שהם מגיעים לשם ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. אומר הקוצקר, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. איך ישתו מים ממרה? הכל הם רואים מר עכשיו. אז ישתו מים, זה מר, זה מר, זה מר. ויצעק אל השם, ומקדש ברוך הוא מספיק עם צילות, עץ. אתה זוכר את רעיון העץ? עץ. אני אלמד אותך את סוד המטה שנהפך לנחש ויכול להפוך את המר למדוק. עץ. משם הם הולכים לאילים. ושם 12 עינות מים. אתם זוכרים מה קרה להם בים סוף? שפתאום זה נהיה 12 עינות מים. ו70 מה? תמרים. זוכרים את המילה תמר בעברית? פעם שיעור שלם העברנו על התמר. תמר זה העץ המדברי. תמר בעברית זה עץ שגדל במדבר, לפירותיו הכי מתוקים שיש, נכון? הם כל כך מתוקים שכבר לא קוראים להם אפילו בשבעת המינים תמר, אלא קוראים להם דבש בלבד. אפילו לא זית שמן. הייתי מצפה לתמר דבש. בטח כבר לא חיטה סורה רימון, רק תמר. אתם יודעים למה התמר הוא כל כך מתוק? לא כי שמו סוכר בדקל. תמר זה פשוט תמר. כשאתה מגיע לשלימות של הכל, המר מתהפך למתוק, ואז מופיע הדבש בשיאו. כשגמרו את מי מרה, ויורהו השם עץ, וימתקו המים. עכשיו כשהם באו לאילים, הם כבר מצאו שם 12 עינות מים. כל אחד מצא את הנתיב שלו. ו70 תמרים. רש"י אומר סנהדרין של 70. מבינים מה הייתה התורה שלא הייתה להם 3 ימים? לא היה להם את המקור שממנו אפשר להפוך את המר למתוק. תורת משיח זה להפוך מר למתוק. האותות זה המטה. את המטה אשר בידיך תיקח. אשר תעשה בו את האותות. איפה התגלה למשה כל סוד המטה? בהר סיני, שם במקום של הסנה. בסנה הוא ראה איך הסנה בוער והסנה איננו אוכל. זה סוד הגלות והגאולה.
הוא ראה את הסנה בוער, והאש בוערת ובוערת ובוערת ובוערת, ונראה לך שהכל מתקלה. אבל בפנים הסנה מוצא כוח להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. משה רבנו רצה לראות איפה בעולם יש דוגמה לדבר כזה. לאמונה האדירה הזאת של הסנה הבוער ואיננו אוכל. יש שני אנשים שקרה להם אותו סיפור. כשכל עם ישראל היה במקום אחד, הם היו מגורשים על ידי עם ישראל והיו לבד במקום אחר. שני אנשים בהיסטוריה. יש ביניהם הרבה מאוד קשר. הם לא ראו אף פעם אחד את השני. אבל האחד נשא את ארונו של השני 40 שנה. משה ויוסף. משה גדל מחוץ למצרים. כשהוא עוד גדל במצרים, הוא גדל ודאי מחוץ לקהילה היהודית במצרים. הוא היה בארמון, ובני ישראל גרמו לו לעוף משם למדיין. והוא גילה את הסנה. יוסף גורש מארץ כנען. הוא גדל לבד במצרים. הוא הגיע לאשת פוטיפר. הוא פגש את הנחש בעצמו. הוא גילה את סוד ההתהפכות. הוא גילה יותר מכל אחד אחר את רצון שוכני סנה. ידע מה רוצה השוכן בסנה לגלות? שהסנה בוער, וגם אם מנסים להבעיר אותו מכל הכיוונים, הסנה איננו אוכל. לשנים משה סוחב איתו את השם סנה, וביום אותו, כשהוא צריך לברך את יוסף, ובעברית אחרת להעביר את ההנהגה לבן בנו של יוסף, ליהושע בן נון, הוא אומר את הקוד של יוסף: וממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה. מה יוסף? מה יוסף הצדיק? מה יוסף היסוד הזה שגילה איך אפשר להפך את הכל? לא מפני שהאחים היו לידו, לא מפני שאבא תמך בו, לא מפני שום דבר. מפני שהוא הסתכל ושאל את עצמו אם הוא ראוי לצלם האלוקים שהוא נברא בו. מפני שהוא הסתכל ושאל את עצמו אם הוא יכול להפוך, גם כשהוא מגיע לשיא הדיוטה התחתונה, ויעזוב בגדו בידע, וינוס וייצא החוצה. ומשה רבינו רואה את יוסף כל הדרך, והוא לוקח איתו את עצמות יוסף 40 שנה. ויקח משה את עצמות יוסף, כי השבע השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם. היו הולכים שני ארונות 40 שנה במדבר לפני ישראל. היו באים אומות העולם ושואלים מה יש פה בארון הזה, והיו אומרים להם: שני לוחות הברית. ומה בארון הזה? עצמות יוסף. והיו שואלים: מה למת אצל החי? וענה להם משה רבינו: קיים זה מה שכתוב בזה. ואני אף פעם לא הבנתי עד הסוף, כי אז מה אם קיים זה מה שכתוב בזה? הרבה צדיקים מקיימים מה שכתוב בתורה. עד שתפסתי שפשוט לא הבנתי את המשפט הזה. לקיים בעברית זה לעשות מה שכתוב, אבל לקיים בעברית הלכתית זה עוד משהו. אתם יודעים מה זה במשפט קיום שטר? מה זה בנזיקין לקיים שטר? לקיים שטר זה לא לקיים מה שכתוב בשטר. שטר יכול להיות שטר נפלא, אבל אם אין בו את החתימות שצריך, השטר לא מקוים. לקיים את השטר זה להפוך אותו לרלוונטי, להפוך אותו לשטר מחייב, להפוך אותו לשטר קיומי. אתם יודעים מה אמר משה על יוסף? זה הפך את זה לקיים. קיים זה את מה שכתוב בזה. הוא גילה איך אפשר להפוך את הכל. הוא יוסף הצדיק. הוא רצון שוך נסנה. אתם יודעים מי הראשון שכתוב אצלו ויאנוס? ויאנוס וייצא החוצה. ותאמר ראו, הביא לנו איש עברי. כך ברח יוסף מהנחש שלו. הבא שכתוב אצלו ויאנוס זה משה אחרי הסנה, שהוא נס מהנחש שלו. הפעם הבאה שכתוב ויאנוס זה בתהילים. אתם יודעים איפה? ויקח משה את עצמות יוסף אמו, שואלים חז"ל, איך הוא ידע איפה זה? אומרים חז"ל, הוא בא לים וחיפש, והים ראה ויאנוס. מפני מה נס? מפני ארונו של יוסף. זה הויאנוס. המטה נהפך לנחש. משה נס מפניו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תלמד את כולם איך אפשר לאחוז בזנבו של הנחש ולחזור ולהפוך אותו לראש המטה. רק אז יתמלא חזיון הסנה. חזיון הסנה מסתיים, ואת חזיון הסנה מזכיר משה שהוא נותן את הברכה בסוף סוף סוף ימיו ליוסף. זה מזכיר את כוחו של יוסף הצדיק ברצון שוכניסני. ערב טוב ומבורך.